השבת, ברוך השם, את ספר ויקרא, את פרשת בחוקותיי, הספר השלישי, חומש השלישי, חומש העבודה, עבודת השם, עבודת השם, עבודת הקורבנות, עבודת הכהנים. בזוהר כתוב שכשאדם שומע קריאת התורה בשבת, הוא צריך להרגיש כאילו הוא עומד עכשיו במעמד הר סיני, ושומע את הדברים מפי הגבורה. כי התורה שאנחנו ממשיכים אותה במשך כל הדורות, זאת התורה שניתנה לנו בסיני. זאת התורה שניתנה לנו מפי הגבורה. וצריך להמשיך את ההתבוננות הזאת. כשאנחנו מקשיבים לקריאת התורה, אנחנו צריכים להקשיב התורה הזאת, מה מקורה, מאיפה זה מתחיל. ולזכור זה במשך כל הדורות עובר מדור לדור, והשורש של זה במתן תורה מפי הגבורה. אנחנו שומעים את דבר השם. אז כל פעם שאנחנו מסיימים חומש נוסף, שומעים את דבר השם, השמחה כמובן גדולה מאוד. שמחת הסיום, שסיום עוד חומש, עוד ועוד דברי תורה שקראנו, שמענו, הפנמנו וקיבלנו. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אם בחוקותיי תלכו. אנחנו תמיד רגילים להביא את המדרש, מדרש רבה, מדרש הראשון. חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. כך אומר דוד המלך בתהילים קי"ט. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אדם דכתיב, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. כלומר, דוד, יש לו הרבה תפקידים, דוד הוא מלך. יש לו עול גדול, מתכנן ללכת למקומות שונים, אבל בדרך, פתאום הוא מוצא את עצמו בבית המדרש. כי זה מה שמעניין אותו. כי זה העולם הרוחני שלו. חשבתי דרכי. זה לא דווקא במבחינת מקום בבית המדרש, זה גם, אבל גם מבחינה רוחנית, שזה מה שממלא את לבבו. חשבתי דרכי ואשיב הרגלי לדרך. אם בחוקותיי תלכו, תמיד צריך ללכת, לא לעצור, לא לעמוד על המקום, ללכת, להתקדם, אם בחוקותיי תלכו. ורש"י אומר שתהיו עמלים בתורה. זאת אומרת, זה בשביל בני הישיבה, זה נאמר. הרי את מצוותיי תשמרו כבר כתוב, אז מה בפירוש אם בחוקותיי תלכו? זה מוכרח להיות שהפשט הוא להיות עמלים, ללכת, להתאמץ, להתייגע, להיות עמלים בתורה. לא, לא, לא רק ללמוד תורה, להתאמץ בעמל. תורה שנקנית בעמל היא תורה שנשמרת, היא תורה שחודרת לפני ולפנים. זה נחקק, זה נחקק בתוך הנפש. אם בחוקותיי תלכו. זה חוקות שחקקתי בהם שמיים וארץ. זאת אומרת, אם בחוקותיי, אם תיקחו את דברי התורה ותחקקו אותם בתוך לבבכם, בחוקותיי תלכו. זה בעצם קורה על ידי עמל בתורה. כשעמלים בתורה, אז התורה באמת נחקקת בתוך הנפש, בתוך האדם, והוא נעשה חלק התורה והוא נשמחדה. והזוהר אומר, אם בחוקותיי תלכו, חוקות זה דברים שאין בהם טעם. ואת משפטיי תשמרו, משפטיים, משפטים זה דברים שכבר יש בהם הבנה. אומר הזוהר, חוקותיי, ראשית כל, חוקותיי, לקבל את התורה כחוק. משמעת, פנימית, דבר השם, לא צריכים לשמוע טעמים, סברות, אם הריבונו של עולם מצווה, אז מקבלים, מקבלים. זה ברור שדבר השם אמת. לראות את כל דברי התורה מבחינה מסוימת, חוקה. אם בחוקותיי תלכו, אפשר גם בזוהר, הכוונה לחוקות התורה, ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, זה עוד עולים מכאן לדרגה נוספת. דרגה של מתוך המשמעת הפנימית, מתוך הקבלה, גם ההבנה, גם ההזדהות מבחינת התוכן, מבחינת הבנת המצוות. הוא אומר שזה, שחוקות כנגד תורה שבעל פה, ומצוותיי כנגד תורה שבכתב. יש כאן התחברות של שתי התורות, התורה שבכתב היא תורה עליונה ממעל, ותורה שבעל פה היא תורה שמתבררת על ידינו, תורה שניתנת לנו מתבררת על ידינו, וכתורה שבעל פה היא תורה מלאה בפרטי פרטים, מתפשטת אל כל מציאות החיים, בעוד התורה שבכתב היא תורה יותר רוחנית, מופשטת, כללית מאוד מאוד מאוד. אלא יש כאן איזה חיבור של שני הצדדים של הופעת התורה, מצד תורה שבכתב, מצד עליונותה, היא הניתנת לנו. תורה שבעל פה זה שאנחנו מבצעים אותה, לומדים אותה, מבינים אותה ומתבארת על ידינו. יש כאן איזה חיבור מיוחד של שני חלקי ההופעה של התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועשיתם אותם ותעשו את התורה המצוות, אז כאילו אומר הזוהר, כאילו אתם עושים אותי, את ריבונו של עולם. מה זאת אומרת? ההופעה האלוקית בעולם היא הופעה על ידי גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו על ידי רצונו, איך מתגלה רצונו של הקדוש ברוך הוא? על ידי קיומנו את התורה. אנחנו מקיימים את רצונו ורצונו מתגלה. אנחנו עושים את רצונו ועל ידי זה מופיע רצונו. לולי קיומנו את התורה, התורה רצונו הוא נסתר. אבל מופיע רצונו על ידי קיומנו את התורה. זאת אומרת שאנחנו עושים את ההופעה האלוקית בעולם. ועשיתם כביכול אתם עושים את ריבונו של עולם בעולם, כביכול. כן. וכשאמר את זה רבי שמעון בר יוחאי, דברים האלה, הגדולים האלה, שאנחנו כאילו עושים משהו בהופעה האלוקית, בכה רבי שמעון בר יוחאי, ואמר, אילו ידעו אנשים מה הכוח של פעולות המצוות שהם עושים, איזה כוח גדול, איזה, מה הם עושים ישראל על ידי עשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא. העשייה הייתה יותר ויותר כמובן. כביכול עושים ועשיתם אותם, עשיתם אותם את המצוות, עשיתם את ההופעה, את החוקים ואת המשפטים, שזה ההופעה האלוקית, שזה כביכול עשיתם אותו, את ריבונו של עולם. וחז"ל דורשים גם ועשיתם אותם, זה כתוב בלי וו, ועשיתם אתם. אתם עושים את עצמכם. כשאתם מקיימים את התורה, כשאתם לומדים את התורה ומקיימים את התורה, בעצם אתם עושים את עצמכם. אתם נעשים בריאה חדשה. מציאות רוחנית. אתם יוצרים כאן איזה מהות רוחנית, פנימית, נשמתית, הופעה אלוקית מופיעה בתוככם, ואתם עושים את עצמכם כאילו עשייה חדשה, עשייה עליונה. רציתי לעמוד כאן על עוד נקודה נוספת. כתוב כאן, והולך בהמשך, הברכות, אם תעשו את קיום את התורה, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו בהרבה הרבה ברכות. הברכה הראשונה, נתתי גשמכם ביתם. ראיתי פעם בשלה, הוא דן בשאלה, למה לא כתוב עולם הבא בתורה? יש על זה הרבה תשובות, בכלי יקר כאן על הפרשה שלנו יש כמה וכמה תשובות. ואני רוצה להתייחס למה שהוא אומר. והוא, זה בעקבות הרחבה הגדולה מאוד בהסברת לשון הקודש. שלשון הקודש זה לא לשון כמו שר הלשונות, שזה לשון של סימנים. שכל הלשונות כולם עניינם בעצם מבטא את ה... להעביר מסרים מאחד לשני. אפשר לעשות את זה בכל מיני אופנים. אפשר לקבוע כל מיני מילים שתהיינה מבטאות איזה עניין, זה הכל עניין הסכמי. אבל לשון הקודש, יש כאן משהו עצמי. כל מילה היא בעצם מבטא את התוכן העצמי של עניינה. והכל מתחיל מלמעלה למעלה. לשון הקודש היא לשון קדושה. ובעצם מקורה למעלה, למעלה, למעלה. הוא עומד בהסברה, איך כשאנחנו מבטאים כלפי שמיה, לפעמים אומרים, פי השם דיבר, יד השם, זרוע נטויה, הכוונה כמובן לא כפשוטו, אלא הכוונה היא באופן משלי. אז הוא אומר, זה הכוונה, כשאנחנו אומרים יד של האדם, זה לא כפשוטו. זה המשל. לפעמים אנחנו משתמשים יד, יש לפעמים יד לכלי. זה יד? יש ידיות, ידיות לכלי. האם זה ידיים? אלא זה, משתמשים בזה בדרך משל. או רגליים לכיסא. רגליים לשולחן, משתמשים בזה משל, זה דבר שמחזיק, כמו התפקיד של הרגליים. אז הוא אומר, גם היד של האדם, זה משל לכוח עליון, ניסה, שהוא בשורש, שורש השורשים שם, זה ההופעה האלוקית, מבחינת הצורה, ההופעה האלוקית של הופעת כוח מסוים, ואחר כך זה מתפשט ומתפשט ומופיע הכוח מצומצם מאוד אצל האדם מעין דוגמה של מה לא מעין, אי אפשר להגיד מעין, אבל משהו השתלשלות, 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 ויש יד אדם. אז בעצם היד המקור של העליון. כל דבר מקורו בעצם בשורש העליון, כי השפה, לשון הקודש היא לשון של קדושה, לשון עליונה. וכל עבר ועבר שיש לאדם, זה בעצם יותר השתלשלות של דוגמה של מעלה, שבצלם אלוקים עשה את האדם, והמקור האלוקי שם בעצם השם, השם השורשי. כמו שלמשל קוראים לאנשים בשמות, קוראים לאדם אברהם, על שם הסבא שלו שקראו לו אברהם, הסבא על שם הסבא וכו' וכו', ובסוף זה מגיע לאברהם אבינו. ואברהם אבינו זה המקור, השם. ככה משתלשלים השמות אחד לשני וקוראים זכר לפלויני, כאילו המשך של הפלויני ומדור הקודם ועוד ועוד ודורות. כי שמות הם מופיעים בצורה משלים, אבל בעצם כל מילה בתורה זה משל, אבל יש לה שורש עליון מאוד מאוד ניסה. אל תשבח על דרך הדוגמה, החכמים נקראים עיני העדה. מה, החכמים זה העיניים? העיניים של העדה? אלא העיניים בעצם זה כוח רוחני. זה כוח רואה, כוח צופה, כוח משכיל, מבין. והעיניים הגשמיות הם גם כן כמו מן הדוגמה של העיניים הרוחניות. כי באמת גם לא העין בעצמה רואה, זה רק כלי. זה כלי ש, שדרכו המוח, שדרכו ה, הכוח הרוחני, הנפש של האדם, רואה. אז המקור של המילה עין בעצם זה עין השם, אל יראיו, העיניים העליונות, העיניים הצופות, העיניים האלוקיות. זה משתלשל ומופיע באדם, גם בהתחלה באופן רוחני, כן, עיני העדה, ואחר כך זה מופיע באופן גשמי, ממש רואים דברים גשמיים, אפשר לראות דברים רוחניים, רעיונות, תכנים רוחניים, ולפעול על ידי העיניים, וככה מדרגות עולות מעלה, מעלה, מעלה. כשאנחנו מבינים שהשפה, שפת הלשון הקודש היא שפה עמוקה, קדושה מאוד, שבעצם השורשים שלה הם למעלה, למעלה במקור העליון. אז ממילא אפשר גם להבין שיש שהמילים שכתובים בתורה זה משל, אבל יש לזה תוכן רוחני. נתתי גשמכם בעיתם. כמו שאמרנו שיד זה יכול להיות גם משמעות יותר עליונה, ולא רק משמעות גשמית. אז גם הגשמים, גשמים זה שפע, כן? זה מילה שמבטא ירידה של שפע עליון. שפע עליון, שפע. השפע הזה יכול להיות מגושם, ממש, גשם, מים. ויכול להיות שפע, המילה גשם, היא כוללת את השורשים שלה. היא בעצם השורשים, והשורשים העמוקים זה השפע האלוקי, האור, הרי, השפע הגדול העליון, זה בעצם עולם הבא. ודרך המשל, משתלשל משלשל בעולם הזה, גם כן יש מציאות של שפע כלשהו, אבל בעצם התורה מדברת בתכנים לפני ולפנים, פנימיים, ולכן בעצם בתורה, יותר מאשר רמוז, בעצם זה נמצא בתורה גם כל הברכות הרוחניות על העולם הבא. תתי גשמכם בעיתם. זה דרך המשל. והולך אתכם קוממיות בקומה סקופה. אבל כל בעלי המוסר אומרים שאסור ללכת בקומה סקופה. אז מה לעתיד לבוא כולם יהיו בקומה סקופה, הולך אתכם קוממיות, הקדוש ברוך הוא מברך שכולם ילכו בקומה סקופה. ובכל ההדרכות של התורה הזה שלא ללכת בקומה סקופה. אז מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, לא באופן חיצוני, גם כן זה צריך להסביר, קוממיות בקומה קומה פנימית כזאת. מה החשש של קומה סקופה? גאווה. אתה מתגאה. זקף את קומתו, כאילו הוא חשוב, כאילו הוא תופס מקום, כאילו מתבלט. קומה סקופה. זה דבר, זה חיסרון. ללכת בכל אדם שירצה להתבלט, להבליט את עצמו, להגביה את עצמו, להתגאות, זה חיסרון כמובן. אבל אחרי כל הברכות, אחרי הברכה והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לעם. זאת אומרת שישראל יגיעו למצב כזה, שתהלכתי בתוככם, יחד, מגיעים ישראל למצב כזה שהם בטלים כלפי אור השם. אין להם מציאות עצמית. זה המציאות העצמית שלהם, היא בעצם הכלי שנושא את אור השם בעולם. זאת אומרת, מציאות מאוד מאוד גדולה, אבל לא פרטית, לא אישית, לא אגואיסטית, אלא בטלה כלפי אור השם. וכשהביטול מלא כלפי אור השם, אז הגאווה היא גאוות השם. היא לא הגאווה של בן אדם. והולך אתכם קוממיות, ואז תלכו באמת קוממיות, קומה סקופה, אבל לא קומה אישית פרטית אגואיסטית, אלא קומה סקופה של עם השם המייצק את אור השם בעולם, הממולה באור השם בעולם, שהשם מתהלך איתם, שהשכינה שוכנת בתוכנו, ואז כמובן, ואז הדמות משתלמת, ומילה ביטחון, והולך אתכם קוממיות. קומה זקופה. ובסוף, אחרי שבעצם כבר הסברנו בשנים הקודמות כמה פעמים, שסוף ספר ויקרא בחינה מסוימת של סיום תורה. ולכן גם מה התוכחה, ולכן גם נאמר בסוף אלה המצוות, כאילו אלה המצוות, כי ספר במדבר זה ספר הדרכים, וספר משנה תורה זה חזרה. אז יוצא שבעצם עכשיו פחות או יותר סיימנו את המצוות, ואלה המצוות. אז בתור, כשיש סיום, בא גם עזרות ותוכחות שנקיים את כל הדברים. והזוהר מרבה לדבר, להסתכל ולהבין את התוכחות בעומק. אומר הזוהר, אם בחוקותיי תימסו, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח אותם ולכוון אותם בדרך ישרה. כאב שאוהב את בנו ומאהבתו אוחז בהם בידו תדיר לכוון אותו, לכוון אותם בדרך ישרה. זה שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח. וכאב את בנו ירצה. ומי שאינו אהוב על הקדוש ברוך הוא אינו מייסרו. כלומר, כל התוכחה הזאת בעצם מלמד אותנו את אהבת השם אותנו, שהוא כל כך אוהב אותנו, ולכן הוא רוצה שלא נסתה מהדרך, שיהיה לנו באמת טוב, שנהיה באמת מאושרים, שנשמע בקולו, ונהיה ששייכים לגודל, לגדולה האלוקית. הוא מוסיף כבר זוהר, רבי אבא אמר, והסרתי אתכם אף אני שב על חטאותיכם, משל למלך שהיה לו בן יחיד, וחטא לו. ועוד פעם הוכיח אותו, וזה לא עזר. אמר, מה אעשה? צריכים להוציא אותך, לגרש אותך מבית המלך. אתה, ההתנהגות היא, לא אפשרית להשאיר אותך יותר. אבל הוא בן שלו. הוא בן שלו ולא מתנהג כפי שצריך להיות. אמר, טוב, אתה חייב לצאת. אבל אם נוציא אותך, יש מקומות בחוץ לסכנות. אני אלך איתך. מגרש אותו, המלך מגרש את בנו, אבל הוא גולה יחד איתו. כך ויסרתי אתכם אף אני. מה זה אף אני? ויסרתי אתכם אף אני. גם אני אסבול אתכם. שבע, זו השכינה שהולכת איתם בגלות. וזה שכתוב בפישכם שולחה עמכם. אתם גרמתם שאני, זאת אומרת, זה עוד גרימה עוד יותר חמורה, יוצאים לגלות, אבל לא רק יוצאים לגלות, גורמים שכביכול השכינה בגלות. אתם גרמתם שאני ואתם לא נדור בארץ. וכתוב ושב על השם אלוקיך את שבותך, כלומר, הוא ישוב איתך. הקדוש ברוך הוא כאילו גולי עם ישראל, שכינתה בגלותה. אמר רבי יוסי, כתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, ואף גם זאת, מה פירוש אף גם זאת? כמו שכתוב, אף אני, גם לרבות כנסת ישראל, שנקראת זאת, שלא עוזבת אותם לעולמים, לא מאסתים ולא גלתים להפר בריתי איתם, שאם לא אפדה אותם, בריתי נחלקת. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שישראל נמצאים, הוא הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. אמר רבי חייא, לא גאלתים לחלותם, לא מאסתים, כי חביבות נפשי בתוכם, ובגללם, ובגלל חביבותם אצלי, זה שכתוב, מאיפה אנחנו יודעים שחביבותם אצלי, כתוב לחלותם בלבב, לקלתם. הם קלה שלי. הם הקלה שלי. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזוב אותנו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום שנמצאים. משל לאדם שאב אישה, שהיא גרה בשוק של בורסיקי. אם היא לא הייתה שם, הוא לא היה נכנס לשם לעולם. מקום מריח לא נעים שם, מאוד לא נעים. לא נכנסים לשם. אבל הוא אוהב אישה שגרה שם. וכיוון שישם דומה בין, דומה בעיניו כשוק של מוכרי פסמים, שכל הריחות טובים נמצאים שם. המשל הזה, אני אהבתי אותו. החוץ לארץ זה שוק של בורסיקה. ככה יוצא. האישה נמצאת עכשיו מגורשת מארץ ישראל, והיא נמצאת בחוץ לארץ. וזה משל שוק של בורסיקה, שם מאוד ריח לא נעים. ארץ העמים יש להם תומה. ולא נעים ללכת לשם. ואילולא הייתה סיבה, לא הולכים לשם בשום פנים ואופן. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל שם קלתי נמצאת. וכיוון שהיא נמצאת, לא מרגיש שום ריח לא טוב. מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא שוכן איתנו בכל מקום? באיזה אופן להסביר את זה? מה זה נקרא שהוא שוכן איתנו בכל מקום? איפה רואים את זה? אפשר לראות את זה בעיניים. אמנם יש גמרא במסרת מגילה, שהיה איזה מקום בבבל ששם הייתה השכינה מופיעה. האם לזה הכוונה? אבל במקומות אחרים לא ראינו אף פעם שיש כאלה מצבים כאלה שרואים ממש, מרגישים שהשכינה מופיעה ברגשות חושיות. והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, בכל ארצות. הוא שוכן איתנו. אינני יודע לזה הסבר אלא, אם כן, להסביר כך, הוא נתן לנו את התורה. התורה זה ההופעה של רצון השם. ואנחנו אף פעם לא עזמנו אותה לגמרי. וההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם זה רק על ידינו. אין שום דרך אחרת של הופעה גדולה, אמיתית, של מציאות השם בעולם, רק על ידי עם ישראל שנושא את דגל השם ושקורא בשם השם. ויש בזה מדרגות, לפעמים הקריאה היא גדולה מאוד מאוד, לפעמים פחות גדולה, אבל תמיד נמשכת, תמיד נמצאת. זאת אומרת שבסך הכל אנחנו נושאים את שמו, הוא תמיד איתנו. לאן שאנחנו נלך, הוא איתנו. כי רק אנחנו עושים את שמו. איפה שאנחנו נמצא, הוא איתנו. זאת אומרת, השכינה ששורה בתוכנו, שכינה, אחד שעוסק בתורה, שכינה כנגדו, השכינה שנמצאת בעצם, זה אנחנו נושאים את השכינה. אז מה זה נקרא שהוא שוכן איתנו, שהוא הולך איתנו? זה הוא עושה שאנחנו נושאים את שמו. זו אמירה שהוא בעצם, הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו. ואני עכשיו הסברתי כאילו אנחנו משכינים אותו פה. וזה באמת דבר אחד. זה באמת דבר אחד. לכאורה כל מה שאנחנו עושים, זה לא, זה נראה שאנחנו עושים, אבל זה לא ככה. כל מה שאנחנו עושים זה השפע האלוקי שמופיע עלינו. כשאנחנו מקיימים מצווה, אז אפשר להגיד אנחנו עשינו את רצון השם. אפשר להגיד באופן אחר, רצון השם נתגלה על ידינו. ומי עשה שיהיה לנו רצון שנרצה לרצות אותו? גם כן הוא. כל מעשינו פעלת לנו. מה שאנחנו עושים זה בעצם הקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו נותנים צדקה, עושים את רצונו. במה אנחנו נותנים צדקה? במה שהוא נתן לנו. אז לא רק במה שהוא נתן לנו, גם הרצון שאנחנו רוצים זה בעצם נמשך מהרצון האלוקי. אז זאת אומרת, עם ישראל נושא את שמו בעולם כל הזמן. וזה אולי הפשט, אולי יש פשט יותר עמוק, אבל ככה אני מנסה להבין את הדברים הללו. שהקדוש ברוך הוא שוכן איתנו, פירושו של דבר, אנחנו זכים שעל ידינו הוא שוכן כאן בעולם. ולכן בכל מקום שישראל גלו, שכינה עמהם. וכשהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו בחזרה, אז השכינה מופיעה בגדלות. אז אור השם מופיע ביותר שלמות, ביותר גודל. לא בגלות, אלא חוזרים לשולחן אבינו. ואנחנו נמצאים באמת בתקופה כזאת שברוך השם חוזרים לשולחן אבינו. אז הזכרנו דברים מהזוהר. אנחנו עדיין בהמשך של ל"ג בעומר, יום הדהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הזכרתי בל"ג בעומר שתי הדמויות, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. דמויות של גדולים, ענקי עולם. רבי עקיבא מלא במסירות נפש כל חייו, על התורה, על הארץ, על העם. ורבי שמעון בר יוחאי היא דמות של גיבור, תלמידו של רבי עקיבא. ותורה, תורה וגבורה. יש תורה לבד ויש תורה שמופיעה עם עוצמות, עם גבורה, עם שלמות. תורה שפועלת, תורה שיוצרת, תורה שאחר כך מתפשטת במשך כל הדורות. זה, כשזה נובע מאמונה גדולה, מביטחון גדול ובשמחה, אלה, כמו שהסברנו מל"ג בעומר, אמונה גדולה שרואה, שיודעת שהכל הכל מאת השם. אמונה של ביטחון, שביטחון שהכל לטובה, שכל מה דוד רחמן על תו אביד, ואין דבר שנעשה בעולם שלא על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין דבר שהקדוש ברוך הוא עושה שהוא לא לטובה. אז הכל לטובה. אז אין מקום לדאגות. אמרתי, יש מקום לזירויות, אבל לא לדאגות. דאגה לא נותנת שום דבר. תמיד אפשר להישען על הקדוש ברוך הוא. אם יש את התכונה, את ההכרה הזאת, את האמונה הגדולה ואת הביטחון, מוכרחים גם להיות שמחים. כי עוז וחדווה במקומו. כי אין שום סיבה לדאוג. מה שגורם לאדם שאיננו שמח זה שיש לו חיסרון, שהוא חושש ממשהו. אבל אם אדם נמצא במלא ביטחון. דאגה יכולה להיות לא דאגה, פחד, דאגה, רק בדברי תורה. דהיינו שאדם תמיד צריך להשתדל לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ופה להיות ערני כל הזמן לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל לא לדאוג מפני המקרים, לא לדאוג. ולהתמלות ביטחון, וגם בעבודת השם. להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא בעזרו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיצליח, וזה בטוח, וזה ודאי ככה. וממילא הלימוד בביטחון הוא גורם שהלימוד יותר חופשי, וזה יותר זורם, ונקנה יותר באופן יותר אמיתי. ואז יש כוח גם לפעול יותר ולהשפיע. אבל ההשפעה היא לא חייבת תמיד להיות חיצונית, אבל אם אדם מתמלא בעוצמות, מתמלא בגבורה, מתמלא בעוז, עוז שקדוש ברוך הוא ממלא אותו בו, אז הפעולות שלו הן נהיות יותר גדולות, יותר שלמות. הוא לא מפחד. אני אומר את זה כי אנחנו כל הזמן מדגישים את זה, כי יש דרכים אחרות שמדגישים את החרדה, את הפחד, את הזהירויות. ויש מקום בצורה מצומצמת כמובן, כמו שאמרתי, בדבר השם צריך מאוד מאוד להשתדל, ובראו בדברי תורה, אבל כשהגישה היא בריאה, כשהגישה היא שלמה, כל עבודת השם היא אחרת, וזה פועל באופן אחר לגמרי. כבוד השם מופיע יותר בשלמות. הדרך הזאת אנחנו צריכים כל הזמן לאמץ יותר. יותר לקנות את האמונה והביטחון והשמחה. וממילא הגבורה והענווה. הגבורה והענווה הולכים ביחד. הגבורה, כשזה בא ממקור של אמונה, אז זה נותן כוח. לא מפחדים, אז יש גבורה. המצד שני, למה לא מפחדים? מפני שהכל הקדוש ברוך הוא נותן. אז זה ענווה. אז זה לא מאיתנו בכלל. כל העוצמות שלנו, כל העוז שלנו, כל הגבורה שלנו, זה ממנו יתברך. מה יש לנו להתגאות? אנחנו גם, אין לנו רצונות פרטיים. אנחנו רוצים את רצונו יתברך. אז הגבורה והענווה הם חדה. הם לא שני דברים שונים. כשזה בא ממקור של אמונה. כשזה בא, לא בא ממקור חזר של אמונה, אז אתה צריך להיות גיבור, אבל שלא יהיה מדי גיבור, שהוא יהיה גם ענב. אתה צריך לשמור על האיזון, כאילו. כן לעשות, אבל לשמור על ענבה. להתבלט, אבל ללכת קוממיות, כן, אבל לשמור על ענבה. אבל כשזה מתחיל ממקור הפנימי, זה שניהם אותו, באים מאותו מקור. מאותו המקור שיש גבורה, מאותו הסיבה יש ענבה. כי זה הדבר אחד. כיוון שמקור הכוח, מקור הגבורה, מריבונו של עולם, אז ממנו אדם ענב. זה לא משלו. זה רק ממנו יתברך. זאת הדמות שאנחנו צריכים לשאוף אליה. דמות מאמינים, בוטחים, שמחים, גיבורים וענבים. בעזרת השם. חזק, חזק ונתחזק. Thank you.